כן, שלום, שלום.
אנחנו ממש ליד, איך אומרים, אחרי החגים. וכשמדברים על החגים, אנחנו עדיין מרגישים את החגים, כי הנה אולי הדוגמה הטובה ביותר, זה הדוגמה ההלכתית, שאנחנו לא אומרים את החנון עד ממש ראש חודש חשוון, כולל ראש חודש.
נכון. החגים של תשרי הם מאוד מאוד מיוחדים, אף על פי שהם נראים שונים, כי אנחנו עוברים מקיצוניות לקיצוניות. ראש השנה זה יום דין, אבל זה חג. יום כיפור זה יום צום, תענית. אחרי זה בסוכות, שזה יום, ימי שמחה, ושוב השנה רבה, יום תפילה. ושמחת תורה זה שיא הפסגה של השמחה. אבל עדיין זה לא נגמר, יש לנו את שבת בראשית. האמת שחזל, וראינו את זה כבר בספרים קדמונים, עוד בתקופת הגאונים, לפני 1200 שנה, וגם בספרי המנהגים שהיו נהגים השבת הזאת לעשות הקפות. יש כאלה שהיו מבטרים על ההקפות ביום שמחת תורה בגלל הזמן הצפוף של קריאה בתורה וכל מה שהיה עם החתנים, אז היו משלימים את ההקפות בשבת זו גם לסימנה טובה. אז יש לנו עדיין, גם כמו שציינתם, את הימים האלה שאנחנו לא אומרים בהם תחנון. זה כולל גם את ימי ראש חודש, שהם בשבוע הבא, שלישי ורביעי, עד יום חמישי, שהוא בית במר חשבן, אז חוזרים לשגרה של התפילה של ימי החול. אבל ממוצאי שבת זו אנחנו נחזור לשגרה של היום יום של הימים הרגילים, אבל עדיין, כמו שאמרתם, בתפילה זה עדיין נמצא חותם של חודש תשרי כולו עד סיומו, כולל ראש חודש השני א' במר חשבן, שגם הוא אסור בהספד ותענית ולא אומרים בו תחנון. מקווה רק שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מהאור הזה של הימים הללו הלאה לכל השנה כולה ולכל השנים כולם הלאה, ושתהיה הצלחה גדולה לעם ישראל.
אמן, כן, ירצון. אחרי מילות הפתיחה, אז ניגש למאזינים, יש לנו כבר מאזינים שהם ממתינים בסבלנות. הראשון הוא אברהם מרחסים, שלום לך.
שבת, שלום, כבוד הרב. שלום. אני שואל בעניין נטילת ציפורניים, כן. האם יש עדיפות דווקא לזרוק אותם לבית הכיסא או לפח, או מה הדין בזה בדיוק?
תראה, בגמרה הביאו את הברייתא, שלושה דברים נאמרו בציפורניים: שורפן חסיד, קוברן צדיק, זורקן רשע. למה? יש כמה סיבות. אחת הסיבות של הזריקה שאסור לזרוק ציפורניים, שהוא נוהג בהם ביזיון, ושם לפי הקבלה מתאחזים החיצונים, ואז הם רואים שהוא מזלזל בהם, אז הם נוקמים בו, וגם הם יכולים להזיק למי שדורך עליהם. אז לכן אמרו זורקן רשע. אבל סורפן חסיד, למה סורפן? שהוא רוצה לאבד אותם לגמרי מהעולם, ויכול להיות שהם יזיקו לו, הוא מוכן, העיקר לאבד אותם מהעולם, אבל נהגו לקבור אותם. אז איך קוברים? האמת שלפי ההלכה היום, כל דבר שטעון קבירה, למשל שן שעקרו אותה, או שיליה שבשעת הלידה, או כל דבר אחר, חלק מאיברי האדם הלא הבולטים, האיברים, חלקים קטנים או חלקים פנימיים, אנחנו משליחים לאסלה. מדוע? כיוון שהאסלה זה מחובר לרשת הביוב, וזה מגיע עד האדמה, בסוף זה נהיה באדמה וזה בלה והופך להיות חלק מהקרקע, ולכן באמת ציפורניים זורקים אותם לתוך האסלה.
תודה רבה.
תודה לך, ונבוא למאזין הבא. שלום.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב. כן. רציתי לשאול בבקשה.
שומע.
אמא שלי נפטרה בזין חשבן, שזה יוצא ביום שלישי.
אני לא שמעתי את תחילת השאלה.
אני אומרת שאמא שלי נפטרה בזין חשבן, שזה יוצא ביום שלישי.
כן.
ושזה השנה, יום השנה שלה.
ברור.
רציתי לדעת, האם יש עניין לעלות אחרי צהריים או בבוקר? ומתי אנחנו צריכים לעלות להר, בשני או בשלישי?
כן, בואי נגיד לך, אין הלכה שמחייבת את בני המשפחה לעלות. והראיה שכהנים אינם עולים. יש מצווה ללכת לפקוד אותם שם, כי הם כן יש להם הנאה, כמו שמובא בספר חסידים, שהנאה יש לנפטרים שמגיעים לבקר אותם, ובעיקר ביום השנה. אז ביום השנה, מי שיכול ביום השנה, ביום השנה. מי שלא יכול ביום השנה, יכול להקדים את זה בכמה ימים לפני כן. וזה גם כן מועיל. אז אתם יכולים ללכת או באותו יום שהיא נפטרה, או יום קודם. אבל עדיף מאשר יום אחר כך. כי קודם הם יותר מחכים, והם יותר נהנים כאשר באים לשם, ולקרוא משניות או תהילים, כמסת הפנאי לכל אחד ואחד, ובזה הכל יבוא על מקומו בשלום. וגם יש לנו הלכה לגבי מי שלא נמצא בארץ, נמצא במדינה אחרת, או אדם שעשה עלייה, עלה לארץ ישראל, בעוריו קבורים בחוץ לארץ, בארץ מולדתו, הוא לא חייב ללכת. יש מי שכתב שילך לבית העלמין כאן בעירו, כי בתי העלמין כולם למעלה מחוברים יחד, אבל לא צריך להטריח אותו עד כדי כך ולחייב אותו בזה. אם הוא רוצה או אם הוא כל כך מעוניין, הוא כן יכול לעשות את זה, אבל הוא לא חייב.
אז יש עניין של בוקר או צהריים?
בבקשה?
יש עניין ללכת בבוקר או אחר הצהריים?
לא.
אין בזה עניין.
מתי שנוח הולכים.
תברכו. תודה רבה.
תודה
לך, ואנחנו מכאן עוברים לירושלים, לחני, איתנו על הקו, שלום. חני איתנו? טוב, לא שומעים את חני.
שלום, אני שומע
מקוטע. זהו, כרגע יש בעיה עם מאזינים שאיתנו על הקו, אז אולי נשאל את הרב שאלה לגבי העניין של הזכרת הגשמים, משיב הרוח, מוריד הגשם, ההלכות.
בינתיים אנחנו מזכירים משיב הרוח עד שבעה במר חשבן, שאז אומרים בתן תלומתר האשכנזים והספרדים יש תפילה שלמה של ברך עלינו, שזו ההלכה. עכשיו, במשיב הרוח, נכון שכתוב בהלכה שאם לא אמר חוזר, כל זה מדובר אם לא אמר מוריד הטל. אבל כשכן אמר מוריד הטל, כמו שנוהגים באמת לומר מוריד הטל, אז כבר שהזכיר טל, לא צריך לחזור על אמירת משיב הרוח. איפה כן חוזר? כל עוד ולא הזכיר את שם השם. זאת אומרת, הוא היה עדיין בתוך הברכה, עד ברוך אתה השם מחיי המתים. לפני שהזכיר שם שמיים, אז הוא יכול לחזור למקום שאמר משיב הרוח. לא יגיד אתה גיבור לעולם השם, כי להזכיר שם השם שוב לא, אבל יכול לחזור לומר רב להושיע משיב הרוח, מוריד הגשם. ואז ימשיך ויחתום. אבל אם חתם ואמר, או אפילו הזכיר שם השם, ואמר ברוך אתה השם, לא חוזר. הוא ממשיך, כיוון שהוא כן אמר מוריד הטל. אז מוריד הטל זה גם משהו, אבל הדין שונה בהזכרה כשנגיע בעוד שבוע לשבעה במר חשבן, שאז צריך לומר ותן תלומתר, ובאמת אם לא אמר ותן תלומתר, כן צריך לחזור. ושם גם יש פרטים שונים, איפה נזכר, מתי חוזר ואיך אני חוזר. בעזרת השם נגיע.
כן, שנגיע לזמן נדבר על כך.
תודה.
נאמר שלום למאיר מחיפה. מאיר איתנו?
שלום.
אנחנו לא שומעים את המאזין. נזכיר את מספר הטלפון כאן באולפן עד שנחדש את הקשר. 072-333-2925, ואנחנו נבדוק אם מאיר חזר אלינו.
שומעים אותי?
כן, עכשיו מאיר איתנו.
שלום, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול את הרב לגבי קבר רבי עקיבא בטבריה.
כן.
האם הוא קבור שם, כי הרי אנחנו יודעים שהוא נסרק במסרקות של ברזל, מה דעת
אמרת? הוא שהוא, עוד פעם, שהוא?
שגופו נסרק במסרקות של ברזל.
מה נימקת את השאלה?
אני אומר שגופו נסרק במסרקות של ברזל, ככה אנחנו...
אני מבין שהוא התנתק מאיתנו.
אולי אחד...
בכל אופן, כן, כן.
הרב שומע אותי...
שם, יש לנו את ספר, יש לנו כמה עדויות... משני ספרים של שני גדולים שהיו בטבריה, האחד רבי רפאל אוחנה בספרו טובת מראה, והשני רב משה קלירס, רבה של העיר, שהיה גאון גדול, והוא כתב את זה בספרו טבור הארץ. שניהם מזכירים את קבר רבי עקיבא הידוע, כפי שידוע בטבריה. מה גם שיש לנו בפירוש את דברי רבנו הארי, ועוד הרבה לפניו את דברי המדרש, מדרש משלה. מדרש משלה כותב את כל המעשה, איך נקבע רבי עקיבא. הוא נהרג ביום הכיפורים, והיה שם אליהו הנביא, והם לא נתנו עוד לקבור אותו, כיוון שהוא היה מורד במלכות נקרא. אז הרומאים הרשעים השאירו אותו בקיסריה, כי שם הוא נהרג, והשאירו אותו שם. ומה עשה? היה רבי יהושע הגרסי, שהיה אחד מתלמידיו, לא ידע מכל הסיפור הזה, היה בבית המדרש. לא מצוין במדרש איפה זה היה, באיזה עיר, אבל מצוין שאליהו הנביא בא ועמד שם על פתח השער של בית המדרש של רבי יהושע הגרסי. ושאל אותו רבי יהושע הגרסי, הוא זיהה אותו שהוא אליהו, אז הוא שואל אותו, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לו, אתה לא יודע שרבי עקיבא נפטר והוא נרצח והוא קבור והוא נמצא בבית האסורים של קיסריה, בוא איתי ואנחנו נטפל בו. אז הוא אומר לו, ולמה אתה לא טיפלת בו? אז הוא אומר לו, אני כהן ואני אסור לי להתאמה למתים. קיצור הדברים, הם הגיעו לשם ולקחו את רבי עקיבא, נטלו אותו, וכך המדרש מביא שהם הביאו אותו לטבריה, והגיעו לאיזה מערה, והנה נפתחה המערה, הייתה מערה סתומה, נפתחה, וירדו כמה מעלות במערה, ואחר כך עלו עוד כמה מעלות, זה כוונה מדרגות, והשכיבו את רבי עקיבא שם, ומצאו שם מיטה ושולחן, כיסא ומנורה, והשכיבו אותו. ומיד יצאו ונסתמה המערה חזרה. שואל רבי יהושע הגרסי את אליהו, הוא אומר לו, לא אמרת לי שאתה כהן וכהן אסור להתאמה למתים? אז הוא אומר לו, לא, אין טומאה בצדיקים. זה מדובר כאן בצדיק שנפטר, ובשעה פטירת צדיק אין טומאה, כמו שמובא בגמרא אצל רבנו הקדוש, וכך מובא בתוספות. רבי חיים הכהן כותב מסכת כתובות, שאם הייתי בפטירתו של רבנו תם הייתי נטמא לו, כי בשעת הפטירה, כמו שבן נטמע לאביו, כך תלמיד יכול להתאמות לרבו. לא שאני אומר כעת הלכה למעשה, אני רק מציין את דברי המדרשים. אז אם כן, מכאן ראיה שכן רבי עקיבא, בפרט שזו מסורת שכמעט לא נפסקה. אם כי יש שם מעשה, תכדאי לעיין בספר טובת מראה לערב רפאל אוחנה, שחי לפני 100 שנה פלוס בטבריה, קראו לו המלאך רפאל, והוא מביא שם שהייתה רעידת אדמה ונעלם הקבר, ואחרי זה נתגלה על ידי מעשה שהיה, ויש סימנים מוכיחים שכן זה המקום, ולכן זה מקום קבורתו של רבי עקיבא. תודה.
שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית החשובה. רציתי לשאול למפריע לגבי מוצאי שבת חול המועד, כמו שהיה עכשיו בסוכות, האם גם אומרים את הפסוקי ברכה ושמירה, פיתום הקטורת וכל זה שנוהגים במוצאי שבת רגילה?
אין, הכל רגיל, ללא שינוי. כי אף על פי שבתוך השבוע חל יום שמחת תורה, שהוא יום טוב, אנחנו כן אומרים. אמנם מנהג אשכנז לדלג דברים מסוימים, כגון אמירת וינועם ויושב בסתר, לא אומרים. והסיבה היא פשוטה, כיוון שמעשה ידינו כוננה עלינו, הם אומרים שאין מעשה ידינו, כיוון שזה או חול המועד או שיש יום טוב באמצע. אבל אנחנו הספרדים נהגנו כן לומר הכל רגיל, לפרט שלפי הקבלה כן צריך לומר. וגם פסוקים של הצלחה לכל השנה לכל השבוע, סליחה, של ויתן לך וכל שאר הפסוקים עם השירים של אליהו, וכל אחד כפי המנהג שלו כן עושים ולא צריך לשנות.
בסדר, תודה רבה, שבת שלום.
תודה, שבת שלום. נזכיר את מספר הטלפון כאן באולפן 072-333-2925, ואנחנו עוברים למאזין או מאזינה הבאה. שלום.
שלום, כבוד הרב, בריאות ואריכות ימים, ותודה.
אמן ואמן.
יש לי שאלה לגבי עובדת זרה. אם היא אישה חרדית וכיום היא סיעודית, וזמן רב היא לא רצתה שתהיה לה עובדת זרה, ולעכשיו אין ברירה. ברוך השם היא צלולה ומדברת, אבל היא לא מתפקדת. עכשיו אני רציתי לדעת על האוכל, על הכנת האוכל, כל מה שקשור.
כך, לגבי בישול, אפייה ותיגון, אתם תעשו ואתם יכולים להקפיא, ועובדת הזרה יכולה לחמם. לחמם היא רשאית, לחמם מלא, כמובן בשבת שלא תחמם, אלא כרגיל, כמו שעושים בכל בית יהודי ששומר מצוות, איך נוהגים לחמם את האוכל או להכין אותו כבר מיום שישי, הכל יעשו כפי ההלכה, יהיה מותר, והיא תעשה את זה, מותר שהיא תעשה. היא יכולה לנקות בלי שתגידו לה, אלא תאמרו לה מלפני שבת, שאם היא רואה איזה לכלוך או רואה איזה דבר שצריך טיפול, היא תטפל רגיל, כיוון שהיא מקבלת את שכרה מלא, והיא מוזכרת לכך מראש. אז יש כלל בתלמוד שגוי הדעתה דנפשי כעביד, זאת אומרת, מה שהיא עובדת, היא עובדת לצורך עצמה. נכון שהיא בינתיים אנחנו נהנים מהתוצאות של העבודה שלה, אבל איך שיהיה, היא עושה את זה בשביל לקבל את שכרה. אז היא יכולה ורשאית לעשות את כל מה שצריך, ניקיון, חוץ כמובן מכביסה או דברים אחרים שהם יותר עם צרמוניה ועם רעש יותר, זה פחות.
לא, אמא לא תעשה.
אבל דברים רגילים, כן, שטיפה. אבל
למשל הכנת סלט, הכנת דברים קריים, קרים, לא בישול.
שטיפת כלים, הכנת סלט, ניקיון, אם הרצפה התלכלכה, אותו מקום שהתלכלך, לשטוף אותו, לנקות אותו, לנגב אותו, את השולחן לנגב.
אבל לא רק בשבת, בכלל, כאילו ביום חול גם על האוכל.
היא עושה רק... את בין בחול, בין בשבת, אז היא עושה. עכשיו, לגבי האוכל, להכין סלט, אין שום בעיה. רק דבר המצריך בישול, אני אגדיר את זה, מה נקרא בישולי גויים? דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, אלא אני צריך לבשלו, ובלי בישול לא ניתן לאוכלו, זה גוי לא עושה, וכן דבר העולה על שולחן מלאכים, זאת אומרת דבר שמביאים אותו בארוחה חגיגית של אנשים מכובדים, אז דבר כזה זה כן נקרא בישולי גויים, אלה שני התנאים שמונעים מאיתנו לתת לגוי לבשל ליהודי.
והכנת
תה ותה? תה אין שום בעיה. גם בהכנת קפה.
תודה רבה.
זה מובא בפוסקים שאין בעיה. תודה רבה לכם.
תודה ושבת שלום. טליה מנהריה איתנו על הקו, שלום.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שלום, תודה רבה. רציתי לשאול לגבי אישה שבאופן כללי רגילה להתפלל לתפילת שחרית. כל בוקר. רציתי לדעת אם זה ראוי לפני תפילה לשתות נס קפה.
לא שמעתי טוב בגלל ההדים שיש בקול.
אולי תתקרבי בבקשה אל המיקרופון ולא בדיבורית.
כן, רציתי לשאול לגבי אישה שרגילה, התפילה הגבוהה שלה זה שחרית. רגילה להתפלל שחרית, האם זה ראוי שהיא לפני תפילה תשתה נס קפה?
נס קפה יהיה מותר, כיוון שהיא לא יכולה דעתה להתיישב עליה. גם לגבר יהיה מותר, אנחנו מקלים בנס קפה, יש אומרים בלי סוכר, יש אומרים עם סוכר.
לגבי החלב כאילו זה לא בעייתי?
כל אחד יעשה כפי הרגלו, יכול ולא חייב קידוש, ואז תברכי את ברכות השחר ותתפללי את התפילה שלך ותעשי מה שאת רוצה. אבל אם יש לך תינוקות לטפל בהם, או אישה בהיריון, אני מדגיש, כיוון ששומעים אותנו נשים שונות, נשים בהיריון או נשים שהן מניקות, הן לא צריכות להמתין, הן אוכלות ושותות מה שהן צריכות, ומה שהן חשות שהן כן צריכות, הן עושות ולא יחמירו על עצמן, ואחר כך יתפללו.
אוקיי, ואישה באופן רגיל, כאילו אם היא לא בהיריון, לא מניקה.
אישה רגיל שהיא בריאה, מותר לה לשתות נס קפה, אבל לאכול, תמתין עד אחרי תפילת שחרית, תעשה קידוש ותאכל.
תודה רבה לך.
תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
תודה.
בכל הארץ יצא קוום, כבוד הרב, יש לנו שיחה מארצות הברית, גן מווירג'יניה, שלום.
שלום לכבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום וחיים טובים.
גם לכם הרב, תודה רבה.
אמן.
הרב, שאלה, בסוף ברכת המזון אנחנו אומרים כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל.
כן.
מדוע מדגישים שלוש פעמים את המילה כל? האם יש איזה סיבה?
אמת, אמת. האם? מקורו בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכל זה כולל, זה דבר, זה מילה שכוללת את הברכות כולם. וגם הוא הסביר שם דבר כבר יותר קבלי, אבל הוא אפשר להסביר אותו פשטי קצת, שזה גימטריה 50, ויש לנו 5 חסדים, 5 גבורות, כל אחד כפול 5, זה 25 ועוד 25 זה כל. ולכן קלה נקראת קלה, כי היא מקבלת את הכל, והיא, יש לה אות ה' שלה, ונקראת קלה. החתן נקרא כל, והיא תיקרא קלה. ואברהם, יצחק, יעקב, ברך אותם הקדוש ברוך הוא במילה כל, כל אחד בפסוק שלו, כמו והשם ברך את אברהם בכל, וכן גם אצל יצחק וגם אצל יעקב אבינו. כי חנני אלוהים וכי יש לי כל. אז המילה כל, יש בה מילה שהיא נושאת בתוכה הרבה 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 ברכות ואת כללות כל הברכות כולם. לכן אומרים כל טוב, יהיה לכם כל טוב.
תודה רבה לך, גל.
שנה טובה.
תודה, שנה טובה ובסימנה טובה.
אמן. אנחנו חוזרים כאן לארץ לחביב מישה הלווים, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
הרב, שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם מותר לילדים מעל גיל 13 להרכיב פאזל בשבת?
שאלה חשובה מאוד. השאלה מה זה ילדים? עד גיל 5, או נאמר עד 6 עגול, אפשר שהילד ירכיב. השאלה מה עם המבוגר, אם הוא צריך את עזרת המבוגר, למבוגר זה אסור. אבל אם זה פאזל שהוא לא כל כך קשה, או אתה, או האמא, או כל מבוגר אחר מייעץ לו איזה חתיכה עכשיו לוקחים, יכול. אבל להרכיב לא. להרכיב, הילד יכול להרכיב. אבל אחרי גיל 6 ראוי יהיה מאוד להימנע, כי יש פוסקים שטוענים שזה דומה לכותב, כי זה הרכבה של איזה ציור, הרכבה של איזה דמות מסוימת. אז זה נקרא מעין כתיבה בשבת, ומגיל 6 הוא כבר חייב בחינוך. תודה.
אוקיי. הרב, אפשר עוד שאלה?
נשמע עוד אלף פעם אחרת, כי יש לנו הרבה מאזינים שמתאים על הקו. תודה רבה לך. ויהודה ממודיעין עילית איתנו, נכון?
כן.
בבקשה.
שלום.
שלום כבוד הרב.
ברוך הבא.
יש לי שני בנות, וכשהם נולדו הבאתי קצת מזונות לכולל, ואמרו לי בשם גדול אחד שאם לא עושים קידוש או משהו כזה כשהם גודלים, אז זה עושה בעיות בשידוכים.
אני שואל, אתה ספרדי?
כן.
הספרדים מעולם לא נהגו? מעולם. אני גם אבא לבנות, ולא עשיתי לאף אחד לא קידוש ולא כלום. חגגנו בבית, חילקנו ממתקים, שרנו, קיבלנו אותה יפה, קראנו לה שם, ולא יותר מזה.
אין מה לחשוש.
דוש ולא שום דבר, בשום מקום לא מצאתי בשום ספר, לא בשולחן ארוך ולא בקבלה ולא בזוהר ולא במדרשים, אפילו סימן של סימן ברמז ולא בראשי תיבות, ואפילו תאמין לי לא בגימטריה. אל תאמין לדברים הללו. אני מכיר, ואם כבר אתה שואל, אני מכיר הרבה בנות שלא עשו להם קידוש, והם חיים היום באושר, והם גם סבתות לנכדים. ולעומת זאת אני מכיר שכן עשו קידוש והם לא הצליחו. אז מה יענו לי על זה? אז זה הבל, אל תאמין לזה. תבורך ואל תדאג, תתפלל, והם יתפללו, והשם יתברך יזמין להם את זיווגם. ברוכים תהיו.
אמן, תודה רבה על החיזוק כבוד הרב. ומכך עוברים למאזינה מנצרת תילית, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני מבקשת לשאול, בברכת המזון בחנוכה אומרים גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, ואחד מהשמות של משרתיו של הקדוש ברוך הוא זה גיבורים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית. אז איך אפשר להגיד גיבורים?
לא, זה לא שם של מלאך, זה כינוי לקבוצת מלאכים. כולם אהובים, יש שם גם אהובים.
אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים.
כולם קדושים. אנחנו משתמשים במילים האלה גם לגבי בני אדם. אין בזה שום בעיה. קדושים ישראל, הנה שרנו כעת בשמחת תורה. אהובים, ישראל, ברוכים, ישראל. גיבורים, ישראל, קדושים, ישראל. אין שום בעיה.
תודה רבה.
יכולים להיות רגועים.
תודה. ושלום ל... חגית מירושלים?
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי התמנה בשבת. האם שקית אורז שנמצא בתוך סיר חמין צריך לחורר אותה?
לא חייב, זה תלוי רק בעניין הבישול. זה בעיה של, איך קוראים לזה, לבישול. עניין של אם זה כן יקבל את ה... אם זה כן יתבשל או לא יתבשל. אבל לחורר בשבת... שיש חיוב לחורר שקית? לא.
שזה מבטל את ההתמנה.
אין התמנה, סליחה, בתוך סיר. אני לא יודע מי המציא את האיסור הזה, כבר זה מנסר בחלל כמה שנים, ריבון העולמים ואדוני האדונים. עשרות ומאות שנים, בכל הקהילות ישראל, ובעיקר בקהילות המזרח. בשבת ידוע שמילאו שקיות, של בד ושל כל מיני, אני לא יודע מה, אריגים וכולי, ממולאים באורז, ממולאים בחתיכות בשר, ממולאים בעופות, ממולאים בשקדים ותמרים, וממולאים בכל מיני טוב שבעולם, ומעולם לא עלה על דעת מישהו לומר התמנה. הגאון הרב רבי עומר, רבנו עובדיה יוסף, שכל בית ישראל נשען עליו, כותב שבתוך סיר אין דין של התמנה. אנחנו שמים שם ביצים, אנחנו שמים שם תפוחי אדמה, אנחנו שמים שם מכל הבא ליד, ואין בזה התמנה. אתם יכולים להיות רגועים ולחגוג את השבת בצורה הטובה ביותר.
תודה רבה, שבת שלום.
כל טוב.
תודה, ואנחנו נזכיר שוב את מספר הטלפון כאן באולפן, 07-2-3-3-3-2-9-2-5. ואנחנו עוברים מירושלים לחיפה, אומרים שלום למרים.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני גרה בקום בדירת קרקע, ואני שוטפת, כשאני שוטפת אני מוציאה את כל המים ליציאה בחצר, ואמרו לי שזה אסור.
לא, לא, אז אני אסביר מה בדיוק, מאיפה יצא הממרה הזאת. יש בזוהר פרשת ההתחנן, הזוהר מדבר על פרשת מזוזה, שם מובא שמע ישראל הרי בפרשת ההתחנן, והפרשה מסיימת וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אומר הזוהר שיש מלאך שממונה על המזוזה, והוא נמצא בפתח הבית איפה שנמצאת המזוזה, ואז הוא שומר על האדם, הוא שומר על כל יושבי הבית, ולא רק על יושבי הבית, גם מי שיוצא החוצה מנשק את המזוזה, והוא הולך, גם אם הוא הגיע לווירג'יניה, שם הוא שומר אותו, המזוזה שומרת אותו עד שם. ואז אומר הזוהר שם, וזה, בוא נתמקד במה שכתוב. תמיד צריך לדעת את הבנת הנקרא, ולכן העתיקו לכם דברים לא נכונים, משובשים. הזוהר אומר, ואסור לאושדיים מיה, לזוהמה תמן, כלומר אסור לשפוך מים מזוהמים שם. מה היו עושות? היו כאלה אנשים עצלנים, סליחה על הביטוי, שתדלים כל הסחי והמאוס, או חלילה ענייני הביוב של הבית היו שופכים בדיוק בפתח החוצה, העיקר שהבית נקי. אז זה אסור. אני אגיב, דרך אגב, נזכה כעת לזכות את הרבים, יש מנהג מאוד מאוד פסול שהוא בכלל גם לא אסתטי, גם לא דרך ארץ, וגם הזוהר מכוון על זה, שלמשל שמנקים את הבית אז אוספים את השקית של האשפות ומניחים את כל הצרכים של האשפה בשער, בפתח של הבית, ליד המזוזה ומתחת למזוזה. זה דבר פסול. מדוע? א', זה לא כבוד. אנשים נכנסים לחדרי המדרגות, עולים, מה הם צריכים לראות את כל האשפה שאתה שם שם בפתח של הבית? בית, המזוזה נמצאת שם, וזה לא כבוד שליד המזוזה אני שם אשפה. תאר לך שבבית הכנסת חס ושלום אני אקח סל של דבר לא נקי ואעמיד אותו ליד ארון קודש, כולם יבוזו לי. אותו דבר גם מזוזה, אותו דבר תפילין, אלה דברים שבקדושה, אלה תשמישי קדושה. לכן אנא מכם, בבקשה לתורתכם, אל תניחו בשום פנים ואופן שקית אשפה מתחת למזוזה. אתם רוצים, תכניסו אותה בפנים ליד הדלת, ותזכרו שאתם יוצאים לקחת את זה איתכם להשליך את זה בפח האשפה. זה כל העניין, בסדר? אז כל האיסור הוא לשפוך את המים המזוהמים ליד המזוזה, אבל לגרוף את המים החוצה אין שום איסור בזה. זה דבר שכל עם ישראל עושה, וראינו גדולי ישראל שבבתיהם כך עשו, ואף פעם לא אמרו מאומה, אדרבה, ניקו גם את הכניסה, אין בזה שום בעיה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח.
הדברים ברורים. מכאן נעבור לרמת השרון, לומר שלום לרון, שלום לך.
שלום עליכם.
שלום, שבת שלום.
תודה רבה רבה לתוכנית שאני שומע אותה כל כך הרבה שנים.
אם יודעים את המקור, אז לא טועים. אבל כשלא יודעים את המקור, ממציאים כל מיני דברים. בבקשה, ידידי.
הרב, שאלה, יש איזה חבר ששאל אותי אתמול, הוא היה בהלוויה של חבר טוב מעבודה, ומסתבר ששם הם קראים.
מה היה
בעבודה? אומרים שהם קראים.
מה היה בעבודה? לא הבנתי.
הלך להלוויה של חבר... כן. כתוצאה שאביו נפטר.
לא נורא, לא נורא. בוא אני אגיד לך.
לא, לא, מה ש... כבוד הרב, השאלה היא כזאת. הם לא קראו, לא קראו וגם לא אמרו קדיש. עכשיו הוא מטוב ליבו, החליט שהוא רוצה להגיד על הנפטר קדיש.
כן. ומה היה? הוא אמר?
לא, אני מדבר על החבר. עכשיו החבר רוצה להגיד, במקום המשפחה, הוא רוצה להגיד עליו קדיש כל השנה. אז אמרת לו, תשמע, לפני שאתה עושה... כדי לעשות שאלת רב.
אני לא הייתי ממליץ להיכנס תוך הסיפור הזה, ואני אגיד לך למה. מה דינם של קראים? דנו בזה כל גדולי הפוסקים בדור שלפנינו. וזה למעשה התחיל לפני 500 שנה עם הרדב"ז, עם התשובה המפורסמת שלו. ההלכה אומרת כך, אם בא היום בחור קראי ורוצה לשאת בת ישראל כשרה, אני מקבל אותו או לא, אם הוא מתנהג כמו יהודי רגיל, והוא הולך לבית הכנסת ומתפלל כמונו ושומר מצוות פחות או יותר כמונו, אז הוא בסדר. אבל קראי שמחזיק במנהגי אבותיו, כמו שציינת כאן, וחבל שזה קרה שהם עשו כך, והם נהגו נגד חכמי ישראל, כי הם מאמינים רק במקרא ולא מאמינים בתורה שבעל פה, אז באמת יש איתם בעיה. עכשיו, מה דינו של זה? האמת שכן ראוי לעשות לו השכבה. אני הייתי מציע, במקום לקרוא עליו קדיש, לעשות לו השכבה. זה הכל. אחרי קריאה בתורה, אחרי שיעור תורה, להתפלל עליהם מותר. כי כך כתב רבנו חיים פנאצ'י לגבי אלה שאין להם חלק לעולם הבא. הוא כתב שלא מתאבלים עליהם שמענו, אבל לא מתפללים לא שמענו. כלומר, מותר ומצווה להתפלל עליהם.
תודה רבה על התשובה המחכימה, בעזרת השם. עכשיו באותו עניין, דיינים האלה, הרב, צידוק הדין,
מה אכפת לך מהם? מה שהם עושים שעשו?
לא, לא, האם האדם רגיל שנפטר בימים האלה, האם אפשר להגיד עליו צידוק הדין?
כן, אומרים, אומרים, החג עבר.
טוב, נעצור כאן רון ונעבור מכאן בבקשה אל אחיה מהיישוב מחולה. שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול אם הפרשת חלה שהתערבבה עם העיסה שעשו עליה, מה עושים במקרה כזה?
זו בעיה, בהחלט בעיה. דנו בזה הפוסקים, זה דבר שיכול לקרוא חלילה, וחבל שזה קורה. אז יש דעה שאומרת שיעשה התרה בפני שלושה, כיוון שהוא אמר זו חלה, ובפרט אם ברכו עליה, אז זה מאוד חמור. מה שכן ניתן לעשות, הדרך היחידה שלא לזרוק את כל העיסה, בפרט שצריכים אותה, אז לעשות התרה בפני שלושה אנשים כשרים, ואז להפריש חלה מחדש. זאת אומרת, אני מתיר ואני מחלל את החלה שכבר הפרשתי, והופך אותה לחולין על ידי ההתרה, ואחר כך אני מפריש כעת חלה, כיוון שהיא כן חייבת בחלה.
טוב,
זו הדרך היחידה שאני יכול למצוא, וגם היא בדוח הגדול, אני לא אומר את זה לכתחילה, אלא בדיעבד. תודה רבה.
תודה. ונזכיר שאתם גם יכולים להזין גם דרך אתר האינטרנט כאן מורשת וגם דרך האפליקציה כאן עובדי. ועכשיו דוד מנתניה איתנו על הקו. שלום.
שלום וברכה כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום וברך. בעניין קדיש יש למה שלפני עלינו לשבח,
כן.
או איכשהו נקרא אצל האשכנזים קדיש יתום,
כן.
אם אין יתום, אם אין מישהו שיש לו חיוב בסביבה, אז האם חובה לומר את הקדיש הזה? יש מקומות שמדלגים וממשיכים הלאה. אני, כשאני נקלע לסיטואציה כזאת, אז הואיל ובאמת אין לי אבא ואמא, אז אני אומר את הקדיש הזה, ואנשים מסתכלים עליי ושואלים אחרי...
אתה עושה מצוין, ואגיד לך למה.
כן.
כי סדר התפילה הוא על פי רבנו הארי. כל סדר התפילה שלנו, חוץ מה... אני לא מדבר על הליטאים, או על התימנים, הבלדים, השמים, אני לא יודע כבר איזה מהם
שהם... הבלדים שולחים לפי הרמב״ם.
כן, אז אני מדבר על הציבור הכללי שלנו, שכן בתפילה ידוע אנחנו הולכים אחרי דברי רבנו הארי. רבנו הארי כתב שבכל הקדישים האלה, כמו שאלה שהזכרת, הם צריכים לתיקון העולמות, כי אנחנו עוברים בתפילה בשלבים מעולם לעולם, ובין עולם לעולם יש קדיש, כמו קדיש הודו, קדיש השתבח, קדיש אשרי השווה בתך שאחרי החזרת השץ, קדיש תתקבל, קדיש קווה, עד כאן. קדיש שלפני עלינו לשבח של שחרית, לא. אבל קדיש שלפני עלינו לשבח, אין של מנחה, אין של ערבית, כן צריך. זה צורך לעולמות, וזה לא לצורך הנפטרים. תקנו אותו במקור לצורך העולמות. כמו קדיש אחרי קריאת התורה. תראה, האשכנזים נוהגים, קדיש אחרי קריאת התורה, קורא בעצמו קורא, אומר אותו. גם אם יש לו הורים, גם אם סבא שלו חי וסבא רבא שלו חי. אין שום בעיה. אלא שהיום, כיוון שהתחילו לקרוא בזה, לקרוא אותו, אנשים שהם יתומים, אז חושבים שזה קדיש יתום. זה לא קדיש יתום. זה קדיש של ומתיקון, כך לשונו, תיקוני התפילה. כך כל הפוסקים כותבים שלמעשה מותר לומר אותו וצריך לומר אותו. אז אכן טוב אתה עושה שאתה כן אומר אותו. תודה.
טוב, תודה רבה, יישר כוח. שבת
תודה
שלום.
תודה גם שבת לך, שלום. שבת שלום. ונאמר שלום ליפה מבני ברק. יפה איתנו?
כן, שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
כן, יש לי שאלה, יש לי בת מורגבת שידוך, קוראים לה סמדר. השם שלה הוא שם טוב.
את יודעת כמה סמדר יש בעולם שנישאו ויש להם בנים ובנות ונכדים ונינים? מי הכניס לכם לראש שכל דבר זה השם? צריך להתפלל, ללכת, אנא, תלכו לקבר רחל, שהיא תלך או את תלכי לקבר רחל, תתפללו, תקראו שם תהילים, תלכו לקבר, סליחה, לכותל המערבי, מקום שלא זזה משם שכינה, תתפללו, תתחננו, תבקשו, גם אנחנו, הציבור כולו, מצטרפים לבקשות ולתחנונים, לכל הרווקות והרווקים, והקדוש ברוך הוא ירחם ויענה להם. זה לא השם, השם. לא, לא השם שבשמיים, ולא השם של, של, של הבת הזאת. מה יש בשם סמדר? והפנים נתנו ריח, גמנים סמדר, ואין בזה שום בעיה. בסדר?
תודה רבה רב, השם יברך אותך, תודה.
יהיה, השם ימציא לה בקרוב, בן זוג כשר.
אמן, תודה רבה, שלום.
הנה, ברכנו בשם גם כל המאזינים, ושלום ליוסף מרחסים.
שלום הרב.
שלום וברכה.
השם יברך אותך הרב, זה כל כך משמח אותנו, מכניס אותנו לשבת, עם כזו נעימות. השם יברך אותך, איך הם יחבדו שנותיך בנעימים הרב.
אמן, אמן.
הרב, אני רוצה לשאול שאלה, אני שוכר בית מאשכנזי, אני ספרדי.
כן.
והבית המזוזות עומדות באלכסון ובגובה הלא ראוי. השאלה אם אני צריך לשנות את ה...
לא צריך, אבל כדאי. כדאי, משום למה אמרתי כדאי? כתוב, לא תיטוש תורת אמך. כיוון שאנחנו הספרדים נוהגים להעמיד את המזוזה כשהיא זקופה, אז תזקוף אותה, זה הכל.
אני לא צריך לבקש רשות מהבעל הדירה, לא...
לא, למה? אתה תזקוף אותה, כי אתה סוחר, הבנתי.
כן, כן.
וכשאתה מחזיר את הסחירות, תחזור ותשים אותה באלכסון. אתה לא צריך את רשותו. הוא הזכיר לך את הבית, פלוס מזוזה.
כן, תודה רבה.
תבורך.
תודה רבה לך, הרב, השם
לברך.
הצלחה. קצר ולעניין. ושלום להילה מצפת.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי תהילים שמחלקים בנשים. אם אני השתתפתי בספר, אני לא קראתי ספר, דוגמה, קראתי רק מספר תהילים. האם באמת כל מי שקוראת מקבל את ספר שלם, או שכל אחת בעצם רק מה שהיא קרה?
אני שואל אתכם, בחינה הגיונית, בוודאי שזה לא בדיוק כך, אבל זה בערך. מה פירוש בערך? מאיפה המקור של, שיצא שמחלקים תהילים וכדומה לכולם ומשתתפים כולם בזה? המקור הוא שכתוב בפסיקתה על הפסוק איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. שואל הפסיקתה, זה מעשה ירושלמי, הוא שואל התלמוד ירושלמי, החשבון לא מסתדר. אם אחד מגרש אלף, חייל שלנו הורג אלף מחבלים, אז שניים הורגים אלפיים. איך שניים הורגים 10,000? משיב הפסיקתא במקום, אינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אז תמיד כשיש יותר ציבור, האפקט הוא יותר חזק, יותר משמעותי. ולכן גם כאן, כשיש ציבור שלם, כל אחד בביתו, אבל בלב אחד, באותה שעה, באותה הסכמה, יחד, עושים את זה, יש לזה אפקט גדול מאוד. אז אני לא רוצה להיכנס להתחייבות שזה נקרא תהילים שלם, אבל זה כן נקרא שקוראים תהילים בחבורה, ביחד, וזה עושה רושם גדול בשמיים. תברכו.
תודה רבה, כבוד הרב.
שלום וכל טוב, ושלום לאברהם מאזור חיפה.
שלום לך. שלום לכבוד הרב.
שלום.
יש לי שאלה לגבי תפילין של ראש. יש סימנים איפה מניחים את התפילין של ראש. מקום שהתינוק שאין לו עצם, זה האזור, באזור עד השערות. אם יש לו למשל מתבגר, אין לו שערות,
אתה בורח? מה, מה היה? שערות? לא הבנתי, היה פתאום איזה טשטוש.
טשטוש, כן. אני אומר, הסימנים להנחת תפילין של ראש,
זה הולך
איפה שאין עצם
של התינוק,
שיש לו מקום שאיזו אין עצם.
כבוד המאזין.
ויש עוד סימן, ויש עוד סימן של שערות.
אין שיער, כן, כן.
אין שיער, ויש מקום שגם כן אומרים, גם לפי הפאות עושים את הכיוון של הנחת תפילין, של ראש.
מה?
עכשיו אני שמעת, לגבי הפאות גם כן, סימן גם של פאות, יש גם שם שעושים גם כן את הכיוון של התפילין.
את זה לא שמעתי. את זה אני לא שמעתי, לא יודע מזה.
עכשיו יש לי עוד איזה שאלה שמאוד אני שמעתי.
אני רוצה שיש סימנים. הסימן האחד זה איפה שמוחו של תינוק רופס, הסימן השני עד איפה שצומחים שערות. תודה. כי זה נקרא גולגולת. מה זה אומר? יש גולגולת ויש מצח. התפילין צריכים להיות בגולגולת ולא במצח. זה כל העניין. תודה רבה.
תודה לכם, ומכאן אנחנו עוברים לנתניה, לעמיחי שאיתנו על הקו, שלום.
שלום
הרב.
שלום, שלום.
יש לך שאלה, האם מותר לצלות חציל וירקות ישר על הקיריים?
לצלות?
חציל ופלפל על הקירה.
על הקירה של?
של הגז.
של הגז, אתה מתכוון. הקיריים שמשתמשים בהם לבישול, מה הבעיה? לא הבנתי.
לא, שאולי זה שהקיריים מחלקת טרף, שיש בהם לכלוך של אוכל אחר.
כי הם נוגעים בקיריים. אגיד לך את האמת שזה רק חומרה, מה שאומרים לך שזה טרף. למה? כיוון שזה מיד נשרף, כך כותבים הפוסקים. גם אם זה בלע דם, או בלע איזה איסור, או בלע חלב, או בלע בשר, זה מיד נשרף, כי הרי הקיריים הם כל הזמן בפעולה, מדי פעם בכל אופן הם בפעולה, ואז הפעולה שורפת את מה שיש שם, לכן זה לא צריך, זה אפשר לצלות על זה.
גם אם יש לכלוכים על הקיריים עדיין?
כדאי להרחיק את זה מהקיריים, זה חומרה, אבל אם לא הרחקתם, וכן זה, אין בזה בעיה.
תודה. ונאמר שלום לאבנר מאשדוד.
שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה.
קודם כל רוצים לברך את הרב בבריאות
ואריכות ימים.
יאריך השם המיוחד וטוב שאתה בנעימים. אנחנו נהנים מהרב עצה ותושיע כל הזמן. רציתי לשאול אם יש הנהגות מיוחדות לשבת בראשית, הנהגות סגולות,
הנהגות מיוחדות. כן, אנחנו בשבת בראשית שמחים יותר, מחלקים מנות ואוכלים ושרים, אומרים לפני קריאת התורה בסימנה טובה, משתדלים שהכל ילך כמשרים, כי אנחנו מתחילים את התורה, קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, מתחילים, כי אנחנו מתחילים כסדרה חדשה של כל הספר תורה. זה מה שיש בשבת בראשית.
יש איזה
הנהגה
של
לטבול
את הלחם בסוכר,
כבוד הרב? נכון, טוב שהזכרת אותי. תודה. אנחנו כך נוהגים, המלחייה עם הסוכר עדיין על השולחן, והשבת אנחנו טובלים את פיסת המוציא בסוכר לסימנה טובה. אמת. תודה רבה.
תודה רבה לך, כבוד הרב, השם יברך אותך.
תודה, ונראה ממש בקצרה, יוסף מירושלים, כדי שנספיק. בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום, ומבורך.
האם יש סיבה שמתכופפים כשאומרים ויעבור?
כן. רבי אליהו מני כך כתב, עיין בספר אורחות ציון, שם מובא אחרי התפילה בחלק ב' אחרי התפילה העמידה שאומרים בידוי ואומרים ויעבור, נוהגים לכפוף קצת את הראש, לא שאת החוויה ממש, אלא לכפוף קצת את הראש, וגם נוהגים לקוד עם הרגליים כשאומרים השם, השם אל רחום וחנון.
אבל אז יש משמעות?
כן, כן. יש כנראה סיבה על פי הקבלה, כך כתב רבי אליהו מני, העתקתי את דבריו שם בספר אורחות ציון, אם תרצה תמצא את המקור שם. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה. ורב, נחתום את השידור, אז אולי כמה דברים של הרב, מילות פרידה, ברכה.
כן, מילות פרידה. אנחנו מסיימים את הפרשה באיזה פסוק נפלא, ונוח מצא חן בעיני אדוני. רבי אליהו האיתמרי, שהי לפני קרוב ל-400 שנה באזמיר שבטורקיה, כותב שחזן שבא להתפלל והוא עושה איזו תפילה חגיגית והוא חושש קצת, אולי הקול שלו מקחקח, ויאמר לפני התפילה 12 פעמים את הפסוק ונוח מצא חן בעיני אדוני. אותו דבר אדם שהולך לפני שופט או לאיזה רעיון עבודה או לאיזה פגישה או לכל איזה עניין שהוא חשוב בעיניו, יאמר לפני כניסתו את הפסוק הזה, בנוח מצא חן בעיני אדוני 12 פעמים ויצליח. אז הנה יש לנו שבת בראשית מתחילה בסימנה טובה ומסיימת ונוח מצא חן בעיני אדוני. כן נמצא חן ותמצאו חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. תודה רבה על השידור.